זהו. אז מי התחלה? אנחנו שואלים, למה תורה היא שם המוות? למה היא שם חיים? זה דברים ברורים. תורה מלמדת איך לחיות. איך לחיות נכון. לכן זה שם חיים. אבל למה זה שם המוות? מה יש בתורה כזה דבר שאם אתה תלמד אותה בצורה לא נכונה, זה יהרוג אותך. זה פשט של הביטוי שזה שם המוות. ככה חז"ל אומרים. מי שלומד לא נכון את התורה, זה הורג אותו. זה מקלקל לו את החיים. זה רע בשבילו. עדיף שלא ילמד. אני מה שיוצא מזה. מאשר שלא תלמד לא נכון, עדיף שלא תלמד. אז ננסה להבין למה זה שם מוות. קודם כל, באופן פשוט, אנחנו יודעים שלכל אדם יש מצפון. להרבה אנשים יש מצפון. להרבה אנשים יש התלבטויות, ספקות. אז אם עכשיו צריך לעשות משהו, אני יודע, לעשות איזשהו מעשה. תמיד לאדם יש מחשבה כזאת, אולי אני טועה, אולי זה לא בסדר, אולי יש משהו שאני פוגע בו. אז זה נותן לאדם מעין תחושה שצריך לחשוב טוב טוב לפני שאתה עושה משהו. יש לו מין מוסר טבעי בתוכו, שהוא מנסה להקשיב למוסר הזה. אבל בן אדם שהוא פועל בשם הצדק המוחלט, בשם האבסולוט, או שהוא עושה משהו כשליח השם, וכך הוא רואה את עצמו. אדם כזה הוא הרבה פעמים משתיק את המצפון, משתיק את הרגש המוסר הטבעי שיש לו, ואז הוא מתחיל לפעול בשם האידאה. וזה דבר מסוכן. כשאתה פועל בשם האידאה ועוד אידאה אלוקית, אז אין שום דבר שעוצר אותך. בין שזה דברים בין אדם לחברו, ואז הוא פתאום מחליט שהוא פנחס. קנאים פוגעים בו. כי כך כתוב בתורה, נכון, פנחס? כך כתוב. קנאים פוגעים בו. אז אם הוא רואה משהו שזה לא בסדר, אז הוא מרגיש את עצמו לא פחות או לא יותר. שליח השם, מלאך השם, על פנחס נאמר שהוא היה מלאך. אז גם הוא מלאך, גם הוא עושה את זה במלוא עוצמה, במלוא כוח. ואותו דבר גם בן אדם לעצמו. כשאדם פתאום מדכא את כוחותיו, או מכריח את עצמו לעשות כל מיני דברים, למה? כי הוא חושב שזה מה שתורה מלמדת. והוא מוכן למסור את הנפש שלו למען האידיאל שהוא מאמין בו. אני? באופן פשוט, לאדם נגיד אין כסף. אז הוא הולך לעבוד. אבל אם זה הופך להיות לאידיאל הדתי, אידיאל אמוני, שהתורה אומרת לך פשוט נבילה בשוק ואל תזדקק לבריות, ופת במלח תאכל דברים נכונים, דברים טובים. אבל לא כל אחד זה מתאים. לא לכל אחד מתאימה עניות מרודה וזה, אבל הוא לומד תורה. לא כל אחד חייב לעשות את זה. ואם אתה לא מבין את זה נכון, ואם אתה לא לומד נכון, אז אתה, ואתה מקבל את הדברי תורה כפשוטם, אז זה הופך להיות לך לסם המוות. כי אתה מוכן, יש בנו כוח של מסירות הנפש. ואנחנו אכן מוסרים את נפשנו על משהו שאולי זה לא בירור את זה. יש פה כיסא. בוא בוא, חבל לעמוד. אתה באמצע עמידה שם, בטח תתייף, תגיד, נו, אולי אני אלך לשבת איפה שיש כיסא. בוא יותר טוב שתשב איתנו. זאת אומרת, אדם, לאדם ישנו כוח הקרבה. הוא מוכן להקריב הרבה למען, למען האמונה שלו. ואם אמונה, דהיינו, שהיא נובעת מתורה, אם היא לא מזוכחת, אם היא לא מבוררת טוב, אז אמונה עצמה, או התורה, הופכת להיות לו למוות, לרועץ. זה הורג אותו. מצמק אותו, מזיק לו. ואז הוא לא מבין את ה... ואז הוא לא חי נכון. או מת נכון. מת גם לא נכון. כמו ש... כן. יש כל מיני מקרים לזה. הרבה סיפורים. אתם לא צריכים את הסיפורים. זהו, ככה זה, ככה זה הולך. לכן, מה לעשות? צריכים לזכך אמונה. כן, כמו שהרב קוק אומר ביסורים ומרקים. אמונת אלוקים מאשרת בני אדם רק לפי אותה מידה שהיא נחקרת ונלמדת על ידי אותו החלק החשוב שהוא ראוי לכך. אז מהירה נשמה מאור עליון. אז, אבל אם לא נחקרת ונלמדת, אם לא מבוררת נכון, אז היא לא מביאה את הדברים הטובים. זהו, לכן אנחנו צריכים ללמוד מה, איך לזכך את המחשבה שלו, איך ללמוד נכון את התורה. אז אנחנו ניגע היום, אי אפשר כמובן, יש אין ספור כללים או עקרונות או דברים שהם מזכים ומלמדים איך נכון ללמוד. אני רק רציתי היום לגעת בכמה מהם, כמה נקודות שאולי הם יותר אקטואליות לנו להיום, וזה מבחינת התחלה, כן? רק פתיחה. בהמשך, אולי זה יבוא במשך השאר השיעורים. היום רק רציתי לגעת כמה נקודות. נקודה ראשונה, שמתחילים זיכוך לימוד תורה. הנחת יסוד שבתורה לא נכון ולא טוב להתייחס לתורה ברובד של פשט בלבד. יש הרבה אנשים שאצלם זה מעין עיקרון כזה. אומרים, תעזוב אותי מסוד, תעזוב אותי מדרש, מרמזים, לא מבין, לא יודע. יש פשט. בתורה משהו כתוב, כתוב פשט, אז אני לומד פשט. מה שיש, מה שאני מבין בשכל שלי. אז דבר הזה הוא לא נכון, גישה לא נכונה. זו גישה של אוניברסיטה, וזו גישה פסולה, וזה, לעניות דעתי, זה אותו רעל, זה אותו סם מוות שיש בתורה. אחד הדברים, זה יש הרבה, או אחד מהם, זה רעל. למה זה רעל להתייחס לתורה בתור פשט? רב ציודה היה אומר, היה מדייק, תורת השם תמימה, משאבת נפש. אז אומר, מתי תמימה? תמימה שלמה. תורה צריכה להיות שלמה. דהיינו, היא כוללת כל הרובדים, כל המדרגות, היא תורה שבכתב, תורה שבעל פה, את תמימותה, אז היא משאבת נפש. ואם היא לא תמימה, היא לא משאבת נפש. אלא הפוך, בדיוק. אז כשאתה לוקח חלק מהתורה, ועכשיו זה לא משנה מהו החלק, רק אתה מבודד אותו משאר החלקים אחרים של התורה, ועושה מהחלק אחד, עושה ממנו עיקרון, שזה יכול להיות נגיד תורה שבכתב בלבד. זה רעל. תורה שבכתב. היום ברוך השם אין קראים, אין מישהו שמאיים על עם ישראל שזה יבלע אותו, אבל פעם זו הייתה הווה אמינא של גישה של קראים, פשט התורה, דיינו, לא פשט, אין תורה שבעל פה, יש פה כיסא. זה למשל דוגמה, אני חושב שאפשר אולי להעביר לשם כמה כיסאות, כי כבר אין מקום. כן. צריך לעבור לאצטדיון, איזה בית מדרש. לאצטדיונים צריכים, כן. כן, כן. מה זה, זה כבר קורה, איזה חרית הימים. לבנייני האומה צריכים לעבור. כן, אז כמו שלא נכון לקחת רק תורה שבעל בכתב, או רק תורה שבעל פה מעניין אותי, ולא, דרך אגב, שזה הרבה פעמים קורה בפועל, אל תחשוב שזה חזון מוזר כזה. יש הרבה ישיבות, הייתי אומר היום לצערי, אולי רוב ישיבות, שבהם לא לומדים תורה שבכתב, פשוט לא לומדים. אם כי שם זה לא בעיקרון, אבל זה קרוב לעיקרון. שלא לומדים תורה שבעל בכתב, רק תורה שבעל פה. אז כמו שזה לא נכון לקחת חלק אחד ולהפוך אותו לכל, ככה זה גם לא נכון לקחת פשט התורה ולהפוך אותו לכל, לעיקר התורה. אלא יש בו סוד ורמז ודרש, ויש עוד דרגות אחרות, שאותם צריך ללמוד. לא מסוגלים, לא נורא. מישהו שלא מסוגל ללמוד סוד, לא נורא. אבל אנחנו לא עושים מזה עיקרון. למה? כי אדם שהוא לא יכול ללמוד מעבר לסוד. סליחה, מה רציתי לשאול? נכון. נכון, נכון. אז זה בדיוק מה שאני מסביר. מישהו שלא יכול ללמוד דברים אחרים חוץ מפשט, נגיד, או חוץ מסוד, יש גם כאלה, לא יכולים ללמוד משהו חוץ מסוד. זה בסדר, רק שהוא יודע תמיד שישנם עוד רובדים, עוד עניינים. כשהוא יודע שיש עוד, והם לא פחות טובים ממנו, אלא רק, כמו שאתה אומר, נטיית הנפש שלו, או שהוא יותר מבין בזה, או לא מבין, אז זה משהו אחר. כי הוא יודע שישנם עוד רובדים. אז אותו דבר גם סוד, סוד בלבד. הייתה פה קבוצה לפני הרבה שנים, יותר מ-20 שנה, 25 שנה בערך, קמה בארץ קבוצה של אנשים שלמדו סוד, הרבה סוד, והם החליטו שהם על פי קבלה רוצים להביא את משיח עכשיו, now. אז הם רצו לגרום פיצוץ בהר הבית, במסגד שם, כדי שתתחיל ג'יאד, שכל הערבים יתאחדו ויבואו לירושלים בג'יאד, ואז תהיה סכנה לעם ישראל, ואז קדוש ברוך הוא לא יוכל להפקיר את עם ישראל, כיוון שיש שם בקבלה כתוב שבמצב כזה וכזה השם לא יעזוב את עמו, והכל יהיה מתאים בדיוק לפי שם איזשהו עניין בקבלה, אז הם רצו לעשות את זה בפועל. אני מכיר אחד, שתיים מהם, חלק מהם, שהם ניסו לפוצץ הר הבית. סוד.
ניסו לאלץ את הקדוש ברוך הוא?
כן, כן. נראה לכם...
עזוי.
עזוי, כן, אבל זה דבר קרה בפועל. כן. כן, בבקשה.
מקובל, סוד, בנוער, לדעתם בוא נאמר כיום בדור שלנו לא רק שמותר ללמוד את הקבלה הזאת על אזור בפרט אלא רצוי,
אני לא אמרתי לא ללמוד סוד. אני אומר שלא טוב לבודד, לקחת אחד מהדברים ולהפוך אותם לבלעדי. להגיד, הפשט זה לא משנה, וזה רק סוד. כן? שצריכים להיזהר מאנשים שלומדים הלכה ולומדים תורה בפשט.
צריך רק סוד.
הנה, דוגמה חיה. נכון, יפה מאוד. נכון. כן, בבקשה.
זיקוק האמונה שאתה מדבר עליו, זה קשור בעיקר למידות של האדם?
לא, זהו, עכשיו אני מסביר מה הם. מהו הדבר שהוא זיקוק האמונה. זיקוק הראשון, שלב ראשון, זה להבין שבתורה... תורה היא צריכה להיות תמימה. תמימה, דיינו, היא כוללת כל הרובדים. ולא רובד אחד בלבד בעיקרון. לא רובד של פשט כעיקרון, ולא רובד של סוד של כעיקרון. אלא יש כאלה שחושבים שהפשט זה משהו שהוא מבין במוח שלו. כן? אז זה לא נקרא פשט. כן? כמו שהרב קוק קורא לזה. שאנחנו מבינים, מה אנחנו מבינים בכזית מוח שלנו, כן, כך הוא ביטוי שלו. מה אתה מבין בכזית מוח שלך בתורה? אבל כתוב בתורה עין תחת עין, נו, אז, אבל זה כתוב, נכון? אז תביא לי מספריים, כן, כאלה. על המין. כי למה? כי הוא עשה, אז מבינים כל מיני עיוותים יכולים לבלד מההבנה הלא נכונה. נכון, אז לכן מי שעושה הכרעות בהלכה או דברים כאלה, אז זה לא אנשים פשוטים, זה צריך להיות באמת תלמיד חכם שיודע הרבה רובדים, אולי כל הרובדים של התורה. זה דבר אחד. דבר שני, בחיי יום יום, כמו שאתה אומר, במציאות, נכון, אבל אתה תמיד, כמו שאמרתי קודם, יודע שאתה מכיר חלק מהתורה, ולכן אתה לא תפעל שום דבר על דת עצמך כשאתה יודע שאתה מכיר רק חלק. וזה מלמד אותנו או מביא אותנו שאנחנו רוצים להיות בקשר עם תלמידי חכמים. מישהו שכן יודע. אז אנחנו מתייעצים, אנחנו פועלים, או אדם פועל על פי מוסר שלו, על פי מידות שלו. מה שאמרנו קודם, שהמידות הם, תורה היא לא נועדה כדי לתקן מידות. מידות זה אחד הדברים שהם קודמים לתורה, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, זה החיי יום-יום. זה משהו שהוא מכשיר אותך בכלל להתחיל ללמוד. עכשיו, כשאתה התחלת ללמוד, אז בתחילת הלימוד אתה מבין שפשט זה לא זה. שזה לא הכל. גם סוד זה לא הכל. כן.
איך זה נוצר במצב כזה שאנשים בודדו את הרובד אחד מסוים?
איך זה נוצר? זה נוצר על ידי כך. שאנשים ידודו רובד מסוים. שלא תמיד לאנשים ישנה מספיק כוחות, ישנה מספיק שכל כדי ללמוד הכל, והם מבינים שמשהו שמבלבל אותם הרבה דברים, אז הם מתבייתים, דיינו מתרכזים על איזשהו דבר שהוא כן מבין בשכל שלו, ועושה מזה עיקרון. דבר הזה הוא נובע מגאווה. ככה זה נוצר. מישהו שהוא ענב, הוא מבין שהוא מכיר רק חלק מהתורה. בסדר? הלאה. כלל שני. רגע, הסיכום של כלל ראשון זה שכדי ללמוד תורה נכון, אנחנו נמצאים בקשר עם תלמידי חכמים שהם כן יודעים את ארבע דרגות וכן לומדים תורה תמימה, ואנחנו בעצמנו רוצים להידמות וללמוד להיות כמו תלמידי חכמים. אז אנחנו מתחילים לצאת וללמוד בכל הרובדים כמה שניתן. זה כלל ראשון. כלל שני. כל דמות שיש בתנ"ך, בתורה, זה לא בן אדם, אלא כוח. כוח. הוא לא, לא דווקא דבר כוח חיובי, יכול להיות כוח שלילי. אבל כל מי שמוזכר בתורה, אפילו דמות עוברת, כאילו לא כל כך משמעותית לכאורה, זה כוח. כן, הנה, עכשיו יחיה רק כדי לחלק לכם, תביא את זה לטור הזה, וזה לטור הזה, כן, זה להם, וזה לכם, בסדר? לא, תתן להם כבר לבד לחלקו, זה רק תעביר להם, כן. זהו, תכף אני אתייחס לזה. עוד רגע אני אסביר. אבל תדמע, לפני שאנחנו נמשיך, אם כבר התחלנו לחלק, אז תסתכלו אצלכם, כתוב במקור מספר אחת. עכשיו אני אקרא לכם משהו פה, לכאורה מהסוד, כן, ישר מספר הזוהר. וישר אנחנו מדלגים על הפשט רמז דרש. ישר מגיעים לסוד. אבל באמת, אנחנו עכשיו קוראים את זה לא מהקבלה, למרות שזה קטע מזוהר, אלא אנחנו עכשיו לומדים מספר של מהר"ל, בתפארת ישראל, בפרק י"ג. שם הוא מצטט פסקה מזוהר. לכן אנחנו בעצם מחברים עכשיו גם את הפשט, רמז, דרס וסוד, בפסקה אחת. אז תסתכלו אצלכם, מקור מספר אחת. אומר הזוהר כך: כל מילי דאורייתא מילין אלאין ורזין אלאין, תחא זה עלמא אלה ועלמא תתא באחד מתקלו יתקלו ישראל לתתא מלכי אלה לאלה. מלכי אלה כתיב בהוא עושה מלאכה ורוחות, היי באתר אלה בשעתא דנחתין לתתא אף אגב דנחתין מתלבשי בלבושי דהי עלמא, והיא לא מתלבשי בלבושי כגוונה דהי עלמא, לא יחלין למקום בהי עלמא ולא סביל לאון עלמא. והיא במלכי כך אורייתא דיברה עליהו וברק על מין כולו, וקיימין בגיני על אחת כמה וכמה, כיוון דנחתת לאי עלמא, אי לאו דמת מתלבשי בהי לבושין דאי עלמא, לא יחלין עלמא דליזבל. ועל דא הי סיפור דאורייתא, לבושי דאורייתא איהו, מאן דחשיב לאי לבושי, אי אורייתא ממש, ולא מילא אחרא טיפח רוחי. ולא יהיה לי חולקה בעלמא דעתי בעדתי. בגין כך אמר דוד, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. תרגום: כל המילים של התורה מילים מילאים ורזים עליונים. תראה, עולם עליון ועולם תחתון שקולים זה כנגד זה, ישראל למעלה, ישראל למטה, מלאכים עליונים למעלה. מלאכים עליונים כתוב בהם עושה מלאכה הפרוחות, זה בעולם העליון. בשעה שיורדים למטה, למרות שהם יורדים, הם מתלבשים בלבושים של עולם הזה. ואם לא היו מתלבשים בלבושים של העולם הזה, לא היה יכול העולם שלנו לסבול את המלאכים הללו. וככה זה נאמר, דיין עולם היה מתפוצץ מהמלאך שכזה. וככה זה נאמר במלאך, אבל תורה שהיא על ידה נבראו המלאכים הללו, וגם העולמים כולם נבראו על ידה, זה על אחת כמה וכמה. וכיוון שתורה יורדת לעולם, אם לא הייתה מתלבשת בלבושים של העולם הזה, העולם שלנו לא יכל לסבול את התורה. ולכן כל סיפור שכתוב בתורה הוא, מי שחושב שזה שהלבוש שהתורה מתלבשת בו, שסיפור הזה הוא דבר כפשוטו, שזה לא לבוש, אלא שזה תורה עצמה, דיינו, כשאנחנו קוראים על אברהם אבינו, על דוד המלך, או כל דבר אחר שכתוב בתורה, שאנחנו חושבים שזה דבר עצמו מה שקרה, והוא לא מבין שזה רק לבוש למשהו אחר, שזה סיפור על משהו שלא כתוב, מי שלא מבין את הדבר הזה, וככה מתייחס, טיפח נשמתו. זה סם המוות. טיפח נשמתו, ולא יהיה לה חלק לעולם הבא. זה לא כללה כזאת שאומר, אין לה חלק לעולם הבא, כן? זה לא ככה. אלא אומר, אתה על ידי כך, מפסיד לעצמך חלק לעולם הבא. אם אתה חושב שמה שכתוב שם בתורה, שקרה כך וככה, ומישהו הלך ופגש, ושאבה לו מים וכל זה, זה על זה כתוב. ולא שזה, הסיפור הזה, אם אני יודע, רבקה, שהיא השקעה את הגמלים של אליעזר וכל. אם אתה חושב שזה הסיפור, בא לתאר לך מה שקרה פשוט במציאות, איזה מידות טובות היו לה, איזה חסד הייתה עושה, בחורה טובה כזאת, צדיקה, וזהו. זה מה שכתוב. ולא יותר מזה. ברגע שככה אתה מתייחס, אז נאמר שלא יהיה לו חלק, לאדם הזה אין לך חלק לעולם הבא. למה? לא, זה לא, זוהר לא מעניש אותך בזה, אלא אומר, אתה לא תצליח לחדור למשהו שהוא נקרא עולם הבא. עוד רגע. אתם מבינים? תורה היא מביאה אותך לחיי עולם הבא. ואם אתה חושב שזה רק מסופר על זה שהם, אני יודע, שם הלכו ומצאו מים, ומישהו שסתם להם בערות מים, והם רבו איתם, אז הם ויתרו להם, אבל לא ויתרו, הם הלכו וחפרו בור חדש. מה לי כל הסיפורים הללו, על הכבשים ועל הבערות ועל האוהלים? מה לי וזה? אלא אני מבין שמאחורי זה עומדים עוד עולמות, עולמות, עולמות. כשאני מבין ככה, אז גם מה שזה יתגשם, וכל העולמות הללו הם יתבטאו והופיעו עד כדי כך שהיא מוזגת מים לגמלים, אז זה דבר עצום, גדול. אבל אם זה רק זה, יש הרבה סיפורים יפניים דומים לזה. יותר טובים אפילו, לפעמים. באמת. תקראו את הסיפורים. יש סיפורים של אוטמרו אקוטגאווה. יש סופר יפני שקוראים לו אוטמרו אקוטגאווה, והוא מספר הרבה סיפורים של חסד ושל מידות טובות. סיפורי עם יפנים. מה לי בקדושה? תורה מביאה אותנו למשהו אחר, אתם מבינים? תורה היא מעין פרוסדור, דלת, כניסה לעולם. ושם זה, זה, זה דבר עצום. אבל אם אתה מתרכז על פשט, זה מוות, זה קובר אותך. אין לך חלק לעולם הבא. אז לכן אומר, לכן אמר דוד המלך, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. ואם לא, אז לא יהיו שום נפלאות מתורתך, אלא יהיו דברים, לפעמים נחמדים, לפעמים זוועות, לפעמים דברים מגילים בתורה יש. אם אתה לא מבין, עומק. אז אנחנו קצת חזרנו לרעיון של פשט, כן? עכשיו עוברים לדרגה השנייה שאמרנו קודם, שזה דבר שני. שזה כל דמות הוא לא בן אדם אלא כוח. ואני אסביר לכם עוד מעט מה הפירוש הדבר, אבל יש פה כמה שאלות, אני רוצה... כן, בבקשה.
כמו שבן אדם,
כשאתה
לא עושה את
המראה,
אני יכול סיפור אחראי לכל כימונים. אבל זה רק כל מי שפה מראה לדבר, זה לא בחר בחירה, אישית שלו, בחר בדרך שלו, אנחנו אותו בחירה חופית של אותו האדם, יש השפעה לנו לכל החיים שלנו.
כן, נכון. השאלה כזאת, הרי, אני אחזור, כי לא כולם שומעים את זה, הרי שם מסופר בסך הכל בתורה על כל מיני דברים שכל מיני אנשים בסך הכל בחרו את הבחירות שלהם, שהיו מתאימים להם, למה זה עכשיו צריך להשפיע לנו ולהתאים לנו באלפי שנים אחרי זה, וסיטואציה אחרת, מה זה ולנו, מה להם ולנו בעניין הזה, נכון? זו השאלה, נכון, שאלה טובה, שאלה טובה גם. והתשובה היא בדיוק אותו עניין שאני דיברתי עליו עד עכשיו. ברגע שאנחנו אומרים על תורה, מכניסים שם מושג הזה, סך הכל, כן? אז ברגע שיש סך הכל, זה לא נכון. כל דבר אחר זה יהיה טוב, שאלה יהיה נכונה. אבל ברגע שיש סך הכל, אז זה כבר לא טוב. למה? כי סך הכל זה אומר שזה הכל. מה זה סך הכל? זה סך של כל מה שיש שם, זה אדם, בחר בחירה חופשית, מה זה קשור אליי? אבל אם אני מבין שזה לא סך הכל, שזה חלק, יש בזה עוד רובדים, אז זה כן מגיע אליי, ועוד איך. רק ש... כן, כן. כן, נכון. אז על זה אני בעזרת השם עומד לענות בהמשך. כן?
החסידים אומרים שהחסידות זה כל הפרדס ביחד.
שאפשר להתמקד רק בפרדס. יופי, תשמע, יש דברים בחסידות שהם אומרים, הם בסך הכל דברים נכונים. יש גם בחסידות משהו נכון. כן.
למה לא מגיעים לנו ישירות את המסר? אם יש מסר, למה לא ישר? למה להגיד שזה לא בדיוק ככה? למה לא...
כן. המסר הוא... טוב, האמת היא שזו שאלה מאוד גדולה מה שאתה שואל. מאוד מאוד גדולה. זה קשה מאוד להסביר את זה. כבודו שואל שאלה, למה לא אומרים לנו ישר מסר מה שצריכים להגיד? למה צריכים... להבין אותו מהרבה הרבה צדדים. העניין הוא שהמסר הוא מאוד גדול. אם לומר אותו כפשוטו, אנחנו לא נבין אותו. כמו של הילד, אם אתה אומר לו את איזשהו רעיון כפשוטו, הוא לא מבין. לא מבין מה זה הדברים מסוימים שבשבילך הם פשוטים ומובנים מאליו. אלא נותנים לה המחשה ומסבירים וכו' וכו'. אז במובן מסוים אנחנו גם ילדים, כן? שיש משהו הרבה מעבר ליכולת שלנו לקלוט, לכן אנחנו קולטים את זה בהרבה מימדים. הרבה פעמים המסר עצמו הוא לא רק שהוא יכול לא להיות מובן, אלא הוא גם יכול להזיק. להזיק. למה להזיק? כי אדם שהוא לא מוכן לזה, הוא מקבל את הרעיונות התורה בצורה מיובטת. תסבירו לילד בצורה פשוטה דברים שאתם יודעים. מאיפה הם באו לעולם? ילדים עצמם. איך הם באים לעולם? למה שלא נגיד להם כפשוטו, פשט? אתם, זה לא בגלל שזה סוד. למה אנחנו לא מספרים לילדים את הסוד הגדול הזה? התשובה אחת היא פשוטה, כי זה יזיק להם. כי זה מלא קדושה, מלא טהרה ואין סוף תמונים בסיפור הזה. אבל אם אתה לא מבין את כל הקדושה, אז אתה יכול לקבל את זה או בצורה טכנית, או בצורה נמוכה, מעוותת, לא נכונה, ואז אתה תחשוב ש... זה? אז גם אבא שלי כזה מגיע? למה שלא נגיד להם את הכל ככה? כי זה לוקח הרבה זמן עד שילד בעצמו מתטהר, שהוא מסוגל, אפילו אולי יש איזה סיכוי שהוא יקלוט ניצוץ של קדושה שתמונה בהופעת החיים. לכן יש נענבה ויש צניות. אז כמו שיש צניות בקדושה הזאת, יש גם צניות בקדושה הרוחנית שהיא נקראת תורה. לכן תורה נקראת לבושים. לבושים כפשוטו. ומי שנוגע בצורה ערום, ככה אומר, אומרת הגמרא, נוגע בצורה, בתורה ערום, נקבר ערום. אז יש לזה הסבר בפשט בביטוי הזה, שמה זה נוגע בתורה ערום? דיינו, בקלף, בלי מטפחת. כן? יש לזה פשט שכזה, שאתה נוגע בתורה בלי מטפחת, דיינו, בקלף עצמו, בידיים. נקבר ערום. אבל העומק של זה, זה הגישה של פשט. זה נקרא לגעת בתורה בצורה ערומה, דיינו. אתה יכול לחשוב שזה, לא, שזה מה שאתה קורא, זאת התורה. זהו, עד כאן. זה החלק הראשון. בסדר? כלי, נכון. כלי. בין שזה כלי זה רשי, בין שהכלי הזה זה הרב שלך. תלמיד חכם, אדם שאתה יכול יחד איתו לאכול את האוכל הזה. ולא בידיים, כן, כמו שאמרת, כלי, נכון, לא בידיים. אבל אני חושב שאנחנו עם... יש לי הרבה, הרבה כללים שאני רציתי להגיד לכם איך ללמוד תורה, את התורה בתורה, ואני אענה על, על כל השאלות, אני חושב שאנחנו נשאר רק בשלב ראשון. אולי זה גם טוב, יכול להיות שזה גם נכון. לא יודע אם אני כבר מספיק את ה... טוב, נו, אולי. אני, בואו קצת נתקדם, אחר כך אם יהיו עוד שאלות ישאלו, בסדר? אמרתי, אז כבר אמרנו. כל דמות שמופיעה, זה הנחת יסוד, זה ככה מתחילים, כן? שכל מי שאנחנו פוגשים בתורה זה לא בן אדם, אלא כוח. כמו שאמרתי, יכול להיות שלילי. אני יודע, אני אתן לכם דוגמה, מה זאת אומרת שזה לא בן אדם אלא כוח? ודאי שהוא היה גם בן אדם, ודאי. הוא היה בשר ודם, היה אפשר לגשת, לבוא ולגעת באברהם אבינו. ודאי. אבל אולי אני בכוונה אקח את הדברים להבדיל הבדלות, ניקח משהו מהעולם שלנו, מההיסטוריה שלנו, ואנחנו אולי היסטוריה כללית של העולם, כדי פחות או יותר לחוש מה המשמעות של הדבר שהוא לא עצמו בן אדם. ניקח את הכוחות שלילים, כי בהם זה הכי הרבה בולט. אז למשל נפוליאון. ודאי שזה היה בן אדם כזה, יש לו שם קבר, ראיתי במועניי, הקבר של נפוליאון. יש לו קבר, הוא מת, הוא חי, היה חי, הוא מת. אבל זה היה בן אדם, זה לא בן אדם במלוא מובן המילה. אדם שהוא לא חי את החיים הרגילים, הפרטיים שלו, שהיו אכפת לו מהאם ילדה הביאה ציונים טובים מבית הספר, ועם איך הוא שם, מה... מה המחיר העוף היום עלה, ירד, פטרוזיליה הוסיפו למרק שלו או לא הוסיפו פטרוזיליה? אתם יודעים, בסדר. היה מגיל ומלוכלך וכל מיני דברים, דברים הקטנים כן עניינו אותו דווקא, והיה שטוף בזימה והיה בכל מיני דברים, נכון, נכון. אבל העיקר שבו זה לא היה זה. זה לא, זה כוח. לא בבן אדםיות שלו הוא היה אדם. או יותר, עוד יותר חריף, זה אותו צורר, ימח שמו. זה היה כוח, כן? כמו שגמרא בחולין, במסכת חולין, בקוף למתת, שואלת, אמן מן התורה מניין? ומוכיחה שהאמן, האמן הרשע, שהיה אז בשושן הבירה, זה לא היה בן אדם לכל דבר, אלא היה כוח שכתוב, שכבר נכתב בתורה לפני שהמן בא לעולם. כוח סתני. זה כוח. ויש עדויות, עדויות נאמנות מאוד, שאותו צורר הנאצי, מה שמו, הוא היה מאוד מאוד נחמד בחיי יום יום. אנחנו בדרך כלל מכירים את הביטויים שלו, את התמונות שלו, כשהוא שם צועק, מדבר, נכון? אבל בחיי יום יום, סתם, הוא היה מאוד נחמד. הוא אהב מאוד ילדים. יש הרבה תמונות שהוא עם ילד על הברכיים. ויש, הוא היה כותב שירים. יש ציורים שהוא צייר. וקראתי שלא מזמן שבתל אביב, באחד הגלריות בחיפה, הציגו אחת התמונות שלו למחירה. תמונה שהוא צייר, נוף, שם עם עצים וזה, הוא היה צייר, צייר מוכשר יחסית. לא. אבל זה לא רלוונטי, כי עיקר שבו הוא כוח. גם היה כאילו, כן, היו לו גם, אבל זה שהוא בן אדם זה לא משמעותי. אז כל דמות שאנחנו פוגשים אותה בתורה, גם דמות הכי זניחה, סתם מישהו שאנחנו אפילו לא יודעים מה השם שלו, סתם ככה איזשהו שם נאמר, אפור ביותר, זה לא בן אדם, זה כוח, זה ענק, ענק רוח, זה מישהו שהוא גדול, יכול להיות רשע, יכול להיות צדיק, לא משנה, אבל זה ענק, 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 כוח עצום, גדול. אתן לכם דוגמה. נגיד, יש מסופר על מקושש. אתם זוכרים את מקושש? שהרגו אותו, כן? מקושש. מה, איך קראו למקושש? יש דעות, כן? יש דעה כזאת. יש דעות שלא. לא יודעים. מקושש. אז כן, יש כאלה שאומרים שצלופחד, יש כאלה ש... אבל זה לא נאמר שם שם שלו. אז מי הוא היה מקושש? לכאורה זה סיפור פשוט שם, נכון? מה מסופר? שבני ישראל קיבלו את הצו, שהקדוש ברוך אמר להם, לא לעבוד בשבת, ומקושש יצא לקושש עצים, ואסף כמה קרשים, תפסו אותו, והרגו אותו. מה הוא עשה? שם ירים כמה קרשים. אז נכון שיהרגו אותו בעדים והתראה, ואמרו לו מראש, והוא אמר אף על פי כן, זה לפי כל הכללים של סנהדרין, נכון. אבל עם כל זה, מה הוא עשה? הוא ירים כמה קרשים. למה שיעשה דבר שכזה? הרי הוא יודע שזה אסור. עכשיו תגידו לי, באיזה חודש בשנה מקושש אסף את העצים במדבר? איזה חודש זה היה? אתם יודעים? איזה?
זה אב.
אב, נכון. זה היה חודש אב. חודש אב. למה לא עצים באב? היה לו קר? רצה לעשות מדורה להתחמם? או לחמם את המן שירד מהשמיים? דווקא בשבת? מה לא ולעצים? לקושש עצים. מה? כן. אלא חז"ל מסבירים שמקושש הוא היה אידיאליסט גדול, אדם עצום, ענק בענקים. הוא היה צדיק גדול. הוא ראה שכאשר מרגלים חטו, והקדוש ברוך הוא אמר להם שהם לא יכולים להיכנס לארץ ישראל, לא רק מרגלים, כל העם, כל אלה שחיו אז, כן, מגיל 20 ומעלה, לא יכולים להיכנס לארץ ישראל. מה יהיה איתם? כולם מתים, כולם ימותו. אז אם כולם ימותו ולא צריכים להיכנס לארץ ישראל, והם לא ייכנסו, כן, 40 שנה היו במדבר, אז למה הם לקיים מצוות? הרי מצוות הם ניתנו בשביל לחיות בארץ ישראל, נכון? ככה בכל מקום, ככה זה כל הלימוד, שעיקר המצוות הם רק בארץ. ומה אנחנו עושים עכשיו מצוות? כדי להיות מוכנים כשנבוא לארץ ישראל, שהם לא יהיו לנו חדשים. הציבי לך סימנים, כמו שרש"י מסביר את הדבר הזה. אז מצוות הם רק בשביל הארץ. אז אם אנחנו לא באים לארץ בסופו של דבר, למה לנו לשמור תורה ומצוות, שבת וכל זה? אולי כבר בעצם הופר הברית. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו יותר את קיום שמירת השבת. כבר אין צורך לשמור שבת. ואז אנשים התחילו, חשבו להתחיל לפרוק עול, כולו, כל העם בעצם. ומקושש רצה להוכיח לכולם שהברית קיים ואסור לחלל שבת, וכדי שכולם יראו שאורגים בן אדם בשביל חילול שבת, הוא הלך ומסר את עצמו למיטה. עשה עבירה לשמה. הלך ובכוונה חילל שבת, קירים שם כמה קרשים בפרסיה נגד הלכה, שהזהירו אותו ואמרו לו שאסור לעשות זה ככה, אמר, אם, ואף על פי כן. והיו עזרה פעמיים, ואמרו לו, איך בדיוק הורגים אותו? ואמרו, הכל זה? והוא בכל אופן עשה, ומת. מת על קידוש השם. האם זה דבר טוב? רע. חד משמעי. זה דבר רע, אסור לעשות ככה. זה לא אידיאל, אנחנו לא צריכים לקחת דוגמה ממקושש. זו דוגמה רעה. אבל זה שהוא לא היה כזה שפשוט התחשק לו שם פולקי, הוא לא התאפק, בכל, כן, הוא היה צריך להדליק אש. באמת, איך ייתכן? ברור שזה לא כך. לכן מסביר לכם תוספות, תסתכלו במקור 2, על בבא בתרא, בקוף י"ט, אומר כך, ומעשה המקושש היה בתחילת 40, מיד אחר מעשה מרגלים, ואמר במדרש, דלשם שמיים נתכוון. זה מה שהוא עשה, כוונה שלו לשם שמיים, שהיו אומרים ישראל, כיוון שנגזר עליהן שלא להיכנס לארץ, מעשה מרגלים, כן, ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבים במצוות. עמד המקושש וחילל שבת כדי שיערג ויראו אחרים שלא ננסו. החוקים. עד סוף 40 שנה, דמוכיחי קראי, כמו שמוכיחה התורה. אז זה סתם דמות, דמות עוברת. הלא משמעותית, כן, בבקשה.
בשבת, לא היו דעות שאמרו לא להרוג אותו? היה איזושהי התעררות במה, אמרו חילת שבת. אז הרי היה אווירה בעם שאפשר לפרוק עול. כאילו, מישהו הרג אותו, הרי זה היה עם. אז העם יכול להגיד גם לא להרוג אותו.
לא, זה השם אמר להרוג אותו.
השם הרג אותו?
לא, השם אמר להרוג אותו.
למי הוא אמר? לכל העם כולו?
למשה.
כן,
למשה. כשלא
ידע מה לעשות, ואז
התיירק. כן? כן.
שאלה אחרונית, גם נשים צריכות להסתכל על כל הרבנים?
ודאי. גם נשים וגם ילדים, ילד קטן, מלמדים לילד קטן דברים הכי פשוטים, מלמדים אותו בתורה, בראשית ברא אלוקים, אני יודע, או נוח, לך לך. לילד על המקום צריך להסביר ולהגיד לו שיש פשט, אנחנו לומדים פשט, ודאי, אבל תורה היא קדושה ועליונה, ויש בזה עוד עמקים גדולים, והנה אתה רואה, אבא הוא לומד כבר 50 שנה תורה. אתה רואה, הוא כזה חכם, כזה גדול, כזה יש לו זקן, סיבה והכל. והוא ממשיך ללמוד תורה, נכון? גם סבא הוא לומד, כבר 70 שנה לומד תורה. וגם אתה בעזרת השם תמשיך ללמוד, וכן, ככה להסביר שיש עוד, עוד. ממש אתה עכשיו קראת על אברהם אבינו, יש בזה דברים סודיים, עמקים, וכו' וכו' וכו'. הכל צריך להסביר ממש. אם כי את ילד למד פשט, אבל שהוא יודע שיש אין סוף. טוב, עכשיו תגידו לי, אני רואה שנשארו לנו 5 דקות עד סוף השיעור. שיעור הבא, כבר אמרו לכם שזה שיעור איתי, או שזה... כי היו צריכים לעשות פה כמה שינויים, שאני חושב שהיו לנו עכשיו 2 שיעורים צמודים. כן, אמרו לכם משהו? יודעים על זה משהו? מה? כן, זהו, אני צריך לברר את זה, כי הרב ביגון ביקש ממני להמשיך את השיעור. זהו, זה מה שאני רוצה לנסות לברר, אם יש לנו עוד שעה ללמוד.
היום?
היום, כן. עכשיו.
יש כיתה נוספת
למעלה. מה?
יש כיתה נוספת למעלה.
לא, הרב ביגון ביקש ממני להמשיך, שעכשיו היו לנו שיעורים 2 שעות במקום 1 שעה. אני רק לא זוכר, לא יודע ממתי, מאיזה יום זה מתחיל, כאילו, ממש השבוע כבר, או ש... כן, לא יודע מה יש לבדוק, כי הרב עדיין לא פה. הוא במכון הוראה. טוב, תראי מה, בוא נעשה ככה. מה? בוא נעשה ככה, יש לי רעיון. בוא נעשה עכשיו הפסקה, 5 דקות, עד בדיוק עד 11, וב-11, עד אז אני אשתדל לברר מה הוחלט, ואם אנחנו... רבי דון פה? אז מה אומר?
רגיל, שעה אחת, רגיל.
כרגיל, זהו, אז יש לנו רק 5 דקות נשארו, בסדר, אז ממשיכים. אז לא ידעתי שהוא פה, בסדר. טוב, אז אם כך, דבר אחרון רציתי להראות לכם בנושא הזה. יש סיפור כזה בגמרא ובבא בתרא, על כך שהלך רבא בא בר חנה, הלך פעם במדבר, ופגש אותו תאיה. תאיה זה סוחר ערבי, אפשר להגיד. סוחר. ששם זה אחד מ-15 סיפורי רבא בר חנה, שהם כולם נראים ככה, סיפורים שבהם עיקר הרעיון זה מה ש... מוסתר מאחורי סיפור עצמו, כן? אז זה הסיפור. פגש אותו רבא בר חנה, את תאיה, ושואלת אותו, את המורה, שואל אותו, האם אתה רוצה שאני אראה לך מתי מדבר? מי הם מתי מדבר? אז הוא אומר, כן, תראה לי אותם. למה מתי מדבר? כי כתוב הרי שאלה שמתו במדבר, אלה שדור מדבר, מגיל 20 עד... ומעלה, שלא נכנסו בסופו של דבר לארץ ישראל, הם היו מתים ונשארים שם במדבר, כולם נשארו קבורים במדבר. ומי שנולד במדבר בעצם, או עד גיל 20, הם נכנסו בסופו של דבר לארץ ישראל. אבל מאיפה הפגרים של אלו שנשארו 40, שהיו מתים 40 שנה, איפה הפגרים שלהם? אז הוא אומר, אני אראה לך. אתה רוצה לראות את הפגרים שלהם? הוא אומר, כן. הוא הביא אותם, תאיה הזה, הביא אותו למדבר לאיזשהו מקום, וראה את כמה בגרים שהיו שוכבים על האדמה, ככה על הקרקע, היו שוכבים. והיו נראים כאילו הם כולם ישנים, נרדמו. זאת אומרת, הם לא היו ריקובים ולא התפרקו, אלא סתם כאילו בן אדם ישן. היו ככה שוכבים אנשים במדבר. אלה ש... ואז אחת מהפגרים, הוא שכב עם רגל מקופלת. רגל אחת הייתה ישרה, ורגל אחת הוא קיפל, ואז הוא ככה מת עם רגל מקופלת. מכירים כבר, כן, מדמיינים את עצמכם, כן, את המצב הזה, כן. ואז מסופר שתאיה הזה, הוא עמד על גמל שלו, נעמד על הגמל, כן? לא ישב על הגמל, הוא נעמד על הגמל, והוא הציא רומח, כידון, כן? רומח, הוציא אותו החוצה. עמד על הגמל ורחב ככה על הגמל עם רומח בידו, והוא עבר מתחת לברך של המת הזה שהיה שם במדבר. תבינים את הסיפור? לא הבנתם? הם היו כאלה ענקיים, כאלה גדולים, כמו גוליבר כזה, ענק, שהאדם הפשוט שהוא חי בדורו של רבא בבא חנה, הוא היה עובר מתחת לברך שלו. הוא היה כזה גמד על ידו, אתם מבינים? אם שהוא עמד על הגמל ועם רומח בידו. עכשיו מה נאמר עלינו, כשאנחנו נוכל לעבור בעצמנו מתחת לברך של רבא בבא חנה? אתם מבינים? זה היה משהו אחר לגמרי, ענקיים, גדולי עולם, שהם, ש, שאין שם דברים קטנים, תבינים? אין שם משהו, טוב, הוא עשה ככה, אז בטח הוא שם התפתה לזה, הוא רצה לאכול שם משהו מהעץ הדעת, כי זה לא החזיק מעמד, היה לו טעים, הוא... אז הוא עדיין לא שלט בעצמו, אז הוא, כן, זהו, וחיסל את בננה כזו. זה לא זה. אחד הדברים שמזכחים את הלימוד תורה שלנו, שהיא הופכת לנו לסם חיים ולא סם מוות, זה שכולם כוחות, כוחות אדירים, גדולים, עליונים. כן, כמו שאצלכם פה, תסתכלו, מקור 4, אני אקריא את זה כבר... אמר לי תח ואח ואילך מתי מדבר אז לי חזינו ודמו כמן די מסמי וגנו אפרקית ואווי זקיפה ברכי דחת מנהיו אחד מהם היה אייל תאיה עלה תאיה תותי ברכיה ועבר מתחת לברך כי רכיב גמלה שהיה עומד, רוכב על גמל סליחה, טעיתי אמרתי לכם עמד פה כתוב רכיב מאיפה שאני יודע שהוא עמד אני לא יודע למה אני יודע את זה קראתי באחד המפרשים וזקיפה רומחי ולא נגעי בה כן? הרים את הרומח ולא נגע ולא הצליח לגעת בברך הזה אז לכן מה שאנחנו לומדים כאן זה דברים נקיים, גדולים ואולי בעזרת השם אנחנו נמשיך לראות את עוד רובדים עוד מימדים של התורה שיעזרו לנו לעשות את זה סם חיים ולא סם מה חג שבועות שמח וקבלת תורה טובה. מי שלא יכול, לא צריך, תחזירו לי בבקשה את ה...